הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל קהל.
ערב טוב, ברוכים הבאים למשתתפי הפאנל במסגרת ימי העיון לרבני ישראל שעל ידי אריאל. הפאנל הזה מועבר הערב גם בשידור ברדיו קול חי, ואני שמח לארח כאן את משתתפי הפאנל שלנו, הרב ישעיהו הדרי, נשיא ישיבת הכותל, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, עורך עיתון משפחה הרב משה גרילק, ובעוד זמן קצר יצטרף אלינו גם יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני. הכותרת של הפאנל הזה היא דרכי ההנהגה בזמננו רב שיח. הכותרת הזו בעיניי לפחות בעייתית במסגרת הפאנל של האנשים שיושבים כאן, כי מי שאמור לתת לנו דרכי הנהגה, אני חושב שהם יותר אלה שיושבים באולם ופחות אלה שיושבים על הבמה. מרבני ישראל אנחנו אמורים לקבל את ההדרכה איך להנהיג, איך להדריך את הציבור להיות מונהגים, אבל אנחנו מנסים לעשות משהו הפוך, שונה, לשמוע על דרכי הנהגה מאישי ציבור שונים, ולא רק הנהגה פרקטית לרבנים אני חושב, אלא יש כל כך הרבה נושאים שעומדים על סדר היום, שוודאי מטרידים את רבני ישראל ביום יום, שהיושב ראש הקודם והיושב ראש הנוכחי, שני היושבי ראש של ועדת הכספים, ודאי ידעו לתת תשובות. יש כל כך הרבה דברים שמטרידים את הרבנים ביום יום, משכר הרבנים ועד מעמד הרבנים ומה לא. אז במסגרת הזו של מעמד,
זה מה שמדיק את הרבנים?
אם אין קמח אין תורה, חבר הכנסת סלומיאנסקי, אני חושב. אתה יודע מה, בוא נפתח איתך, אין קמח אין תורה, וכשהרב בישראל צריך להתמודד עם שאלת הקמח כדי להעניק את התורה לצום מריתו, לעדתו, לקהילתו, איך הוא אמור להתמודד כשבמסגרת התקציב שיש היום, ותכף נגיע באמת לשאלה הכותרת הזו של דרכי ההנהגה בזמננו, איך רב בישראל אמור לשרת את צום מריתו כשהשכר שלו, האמת, לא נעים לומר, כמעט לא קיים.
אז האמת היא שאם היו שואלים אותי, קודם כל, אני רוצה רק להגיד שרבשי הדרי זה מורי ורבי, הוא היה משגיח כשאני הייתי, איך אומרים, נער צעיר, נער צעיר בקרם ביבנה, אז רבשי היה משגיח שלנו, כך שהוא רבי ומורי ואני ודאי חייב בכבודו. עכשיו, אז ברשות כל, יש כאן כל אחד לפי כבודו ומעלתו, אה? כן, נו, ברוך השם. כל אופן, אם היו שואלים אותי, אני לא הייתי מעיז אף פעם לומר, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח. איך זה יכול להיות? אם הייתי אומר, אם אין תורה אין קמח, ואחר כך אם אין קמח אין תורה, אבל להתחיל ישר שאם אין קמח אין תורה, מישהו מאיתנו היה מעיז להגיד כזה דבר? איפה כאילו התורה תלויה בקמח רק? אבל בכל אופן, אבותינו התנאים אמרו את זה בפרקי אבות. אז איך הם עשו את זה? שאלה שבאמת לא פשוטה. אז יש לי שתי תשובות. מה? טוב, אני
לתוך המיקרופון.
יש לי שתי תשובות. תשובה אחת שהיא לא תשובה, אלא אני רק מרחיק את הבעיה. אנחנו רואים שיעקב ומשה שבירכו את עם ישראל ובירכו את השבטים, את מי הם בירכו קודם? אז בירכו סמך זבולון בצדך ויששכר באוהליך. כלומר, האבות בירכו קודם את זבולון ואחר כך את יששכר. זבולון זה הקמח, יששכר זה התורה. אז אם האבות, אם יעקב ומשה הקדימו את הקמח לתורה, אז כנראה גם אבותינו התנאים הרשו לעצמם גם כן להקדים את הקמח לתורה. אז זה לא תירוץ, אבל לפחות אמרנו, אז הקושיה היא לא על התנאים, אז על אבותינו. נו, מילא. אז זה תירוץ אחד, אבל אני חושב שיש כאן עוד תירוץ מעניין מאוד, ואולי זה כן יתחיל להתקשר, אולי. כשהמלאכים, מספר שיעקב, משה הגיע לקבל את התורה, המלאכים אמרו, מה ילוד אישה עושה פה, ורצו לזרוק אותו. מה פתאום שניתך את התורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא יפה, שאתם באתם לסבא של משה, לאברהם אבינו, מה הוא עשה? הוא זרק אתכם? ההפך, הוא קיבל אתכם ישר בקמח, בסולת, בכל זה הוא קיבל אתכם. אז בגלל שהוא קיבל אתכם, עכשיו אתם צריכים לקבל את משה, לא לזרוק אותו. אז זה הכוונה. אם אין קמח, אם אברהם אבינו לא היה מקבל את המלאכים, לא היה נוהג בדרך ארץ ומקבל אותם בהכנסת תורחים, אז לא היה תורה. אז היו מלאכים זורקים את משה רבנו ולא היה לנו תורה. אני חושב שזה תירוץ טוב.
אז אחרי שפתחנו בדברי תורה, יושבים כאן רבנים שמייצגים קשת רחבה מאוד של רבני ישראל, לאחל מרבני הערים הגדולות, הקטנות, הבינוניות, ורבני ההתיישבות שהם הקדר הגדול ביותר של הרבנים בישראל. ואני לא בא כמאשים, כי קיבלת מערכת, קיבלת, כשהיית יושב ראש ועדת הכספים, קיבלת מערכת שמתנהלת כמה שנים בצורה הזו, שבאיזשהו מקום לא מתייחסת כראוי לרבנים באופן ראוי.
טוב, אני נאמר, זהו, להערכתי רבני הערים, אני שוב, אולי אני טועה, אבל נדמה לי שרבני הערים כן מקבלים משכורת ראויה ומכובדת, וכך טוב, טוב שיהיה. רבני ההתיישבות, אני יודע שזו בעיה, שאני גם כן ניסיתי קצת לעזור, ולא יודע, לא כל כך הצלחנו, אבל צריכים להמשיך במאבק. ויש רבני שכונות שהם מקבלים לא משכורת הכי גבוהה, אבל אני מניח שהרב השכונה זה רק חלק מעבודתו, שבדרך כלל הוא גם רם בישיבה או רם במקום אחר. בדרך כלל, אצל רוב רובם, אני מניח, לא, אני לא, טוב, אני לא יודע, אבל להערכתי, אם נסתכל במציאות בפועל, אז אתה תראה שכמעט רובם הגדול עוד עובדים, אני רואה גם רבנים, ועובדים ובכבוד מה שנקרא. זאת אומרת, זה לא המשכורת היחידה, אלא זה יהודה ועוד לקרא, נגיד ככה. אני לא יודע מה יהודה ומה הקרא במשכורת, מה העיקר ומה זה, אבל אני מניח שזה משולב ובסדר.
הרב הדרי, אני רוצה לחזור לכותרת המקורית של הדיון הזה, דרכי ההנהגה בזמננו, ואני רוצה לשאול שאלה שכל רב ורב וכל איש ציבור גם כן נשאל את השאלה הזו. כולנו, יש לנו את המנהיגים שלנו, כל איש ציבור, כל רב, יש לו את הרב שלו, שלאורו הוא הולך, ובחייו הוא גם בא, מתייעץ איתו, סוג של דרכי ההנהגה. כדרכו של עולם, מנהיגים הולכים, והרב ניצב בפני השאלה, לאורו של מי אני הולך עכשיו? איש הציבור שואל את עצמו, לאורו של מי אני הולך עכשיו? דרכי ההנהגה בזמננו, זו השאלה.
אחרי הדברים שדיברו פה בישועת הבוקר, כשאלוף במילואים תיאר את המצב כפי שהוא רואה אותו ושאר הדוברים, אז קיבלנו פרופורציות אחרות למודל שאנחנו מבקשים לעצב. מי שמכיר את הדברים איך שהם בשטח ושומע, לא רוצה לומר את האיומים, אבל מי שהזין טוב לדברים שאמרו פה, אז בכלל ההסתכלות שלו היא הסתכלות אחרת, של אחריות לציבור, של בניית המודלים שהוא מבקש. המאגר הגדול של הרבנים הצעירים שבהם תולים את התקוות הגדולות הוא עולם הכוללים, עולם הישיבות, שמהם צריכים למצוא את המובחרים בדבר הזה. היה מעשה באיזו חופשת קיץ אחת, שהייתה השתלבות של מורים. ואז אחד המנחים והמרצים שאל את סגל המורים, הוותיקים והרבים שישבו שם, מה אתה עושה כשאתה נכנס לכיתה, ובלשון הצברית הפשוטה משגעים אותך? אתה מורה ממלא מקום, מה אתה עושה? מתחיל עם זה, כל מיני פטנטים שכל המורים בעלי הניסיון צברו, והמרצה ביטל את כל התשובות האלה, לא מספיק. עד שקם אחד צעיר ואמר, אין לי תשובה לשאלה הזאת, אותי לא משגעים. אמר המרצה, זוהי התשובה. כשאתה מבקש לעצב דמותם של אנשים, אתה צריך להתחיל לבחור אותם אנשים שמה שקוראים בלשוננו, יש להם הקרנה אישית, יש להם אישיות. כשאותו מורה נכנס לכיתה, מיד בכל מיני חושים דקים מן הדקים, אתה תלמיד מבחין, אותו אי אפשר לשגע. אותו רב, אותו אברך צעיר שאתה מבקש לעצב את דמותו, אתה צריך מראש לדעת מה הם החומרים שאתה מקבל, איך אתה בונה את העולם שאתה מבקש לפתח מהצעיר הזה, הוא בעל אישיות כזאת שאתה יכול לסמוך עליו. אני כבר לא מדבר על הדברים הבסיסיים, זאת אומרת שליטה בהלכה, שקידה בתורה, עירת שמיים, אבל שאותה אישיות תהיה כזאת שממנה תוכל לצפות לדברים כאלה, וזה בוודאי לא שכיח לדבר כזה. אתה צריך להציג לפניו מודל אתה צריך להציג לפניו מודל של שלמות שאתה מבקש אותה לטפח. כשאדמור מסאטמר בפעם הראשונה הגיע לארץ, נפגש עם החזון איש. אז הוא שאל את החזון איש, למה אנחנו לא ננהג כמנהג החשמונאים? יש פה מתייבים, נחגור חרב ונלחם. אמרו שאמר לו החזון איש, תראי זה גשפט. תורה זה מסחר, זה עסק. צריך לחשוב מה טוב בשביל העסק. בין שני הכתבים הללו, בין המודל עד מתדיימה, מה אכפת לך מה יקרה? אתה עשה את המוטל עליך כמו שעשו רבני ישראל בכל הדורות, ומצד שני להבין איך אתה מסתגל לדור הזה, זה עבודה קשה שבמקדש. אבל במקדש הרבנות זה מה שמצופה, מצופה שתכיר את המודל, המודל שאין לסתות ממנו, ומצד שני להיות פרקטי ולהבין מה ילך ומה לא ילך. מי שהזין טוב למה שדיברו פה בשבועות הבוקר, ראה איך הנוסחה הזאת צריכה לעבוד. להגיד לצעירים הללו מה לעשות, או לכוון את דרכם, זה איך יצאו דרכם מכאן ומכאן. בצורה מחוזדת, שואל האוילום, מה עושים כשהחזן עורך הקפוס שלו שענות, וביד אחד הוא מחזיק את הלולב ואת האתרוג, וביד שני הוא מרגיש, מחזיק את הסידור, ובאמצע נדמה לו שהוא צריך להדק את המכנסיים. אז בידי שומעים, סטק נשגות. אז באמת זה לא בסדר. דהיינו, צריכים להיאבק. צריכים, מדב זחמטר, צריכים להתייגע. להתייגע בין המודלים הללו, לחנך, זה המקדש לתמיד, לא אכפת לי שהוא עוד 40 שנה יהיה.
אני חושב אגב, בדיוק בנקודה הזו שהרב מדבר על חינוך, הרב אדרי, נשיא ישיבת הכותל, אני הייתי רוצה לצרף לדיון הזה את עורך עיתון משפחה, הרב משה גרילה, כשיושב איתנו כאן, שאני בטוח שאם אני אשאל אותו על דרכי ההנהגה, הוא יבוא ויאמר לנו איך, לא איך אנחנו מחנכים, כי מי אני ודאי שיאמר את זה, אבל איך מנהיג בישראל, ומנהיג יכול להיות מלמד בכיתה ועד רב בישראל, איך אנחנו כדמות, או איך מנהיגים כדמות אמורים לייצג ובאיזשהו מקום גם כן לחנך את הדור הצעיר. הרב גרילק.
זאת אומרת שאלה גדולה בסיסית, מה עושה בלבוס יבוא לדבר לפני רבנים ולא לעסוק איתם במה שנקרא בדרכי ההנהגה ועוד ועוד. על קמח אני לא יכול לדבר כי אני קצת סוכרתי, אסור לי בכלל לאכול קמח, אז אני לא שייב בכלל שאני אדבר. על הרעיונות הנפלאים שהרב אדרי אמר.
הקמח זה לתת לאחרים, לא בשבילך, זה כל העניין.
אני גם לא נותן לאחרים כי אני יודע כמה זה
לא טוב.
אני יודע כמה שהקמח הוא לא טוב לאחרים גם, אז אני לא יכול לתת. אבל טוב, לגופו של עניין גם הדבר הזה, מה שהצעיר צריך לעשות ועוד. אני מרגיש שאני היום שליח של אור החיים הקדוש, היום היורצייט שלו. אני בא בשליחות שלו ובשליחות של שלמה המלך ושל הגאון מווילנה. עסקתי, זה נראה דרמטי מאוד, אבל בכל אופן עסקתי בזה הרבה, כי עסקתי המון המון שנים בחינוך, גם הייתי ברם בישיבת הסדר וגם בחינוך פורמלי ולא פורמלי, גם המכללה בירושלים ועוד ועוד. והרבה עסקתי בנקודה הזאת, ועד שגיליתי לפני כמה שנים, שנתיים שלוש, לעומק את הנקודה שמדבר עליו האור החיים, שמיד אני אקריא קטע ממנו או שני קטעים, שאני חושב שזה יכול לגרום למהפך ולמהפכה בדרכי ההנהגה שהאדם יכול לפעול. אפשר לדבר הרבה עם מה הוא צריך לעשות, איך הבעיה הזאת. אומר האור החיים הקדוש על הפסוק של שלמה המלך, כתוב בעצם ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו, פירוש הגם שהוא הכירם לצד שהניחם בחתימת זקן, הוא הכיר אותם. ומטבע אנושי, כשתיוולד הידיעה בלב אחד מן השניים, גם בלב השני יתעורר בחינת הזיכרון. כי הלבבות יגידו סודות נעלמים כאומרם, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. וידקדקו בעיניי, במצח הדיבור, והידיעה הולכת גדלה, עד שישלים הבחון. אף על פי, כן מודיע כתוב שהם לא יכירו אותו, כי זה היה נראה להם מוזר ביותר. אולי עלה להם איזה הבזק, אולי הוא האיש, אבל זה לא ייתכן שיהיה משה למצרים. בהמשך אומר גם כן, ויגש אליו יהודה, מה עשה יהודה, אומר האור החיים הקדוש? התחיל ללמד זכות בליבו על המשה אשר עודף אותה. ועל ידי שהוא התחיל ללמד עליו זכות, על ידי שהוא שינה את עצמו, לא את החניך, לא את עם, שינה את עצמו, גרם, כי הנשמות מדברות ביניהם בנימים נסתרים, גרם לשינוי אצל המושל שיושב שם וכל זה. הגאון מבילנה על הפירוש של הפסוק, כמה עם הפנים, הפנים כלב האדם לאדם, אומר את אותם הדברים, מפורשות אותם הדברים. ולצערנו הגדול זה לא הפך למושג שאיתו בני אדם יעבדו ויעשו איתו. אחד המפרשים בדורות הקודמים מראה שבעצם המקור הוא בתורה. כשרבקה שולחת את יעקב וישבת לחרן וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. מיד ממשיך הפסוק אחרי זה, עד שוב אף אחיך ממך. מה הפסוק חוזר על עצמו? הוא אומר, כשאתה תרגיש שאתה תנקה את הלב שלך מן השנאה ממך, תנקה אותו, אז תדע כמו כסימן שגם אצלו פסקה השנאה אצל האח. וזה דבר עצום ואדיר. אני לא הייתי רוצה, אני כן רוצה, אבל לתת למישהו אחר לדבר קודם. הנקודה הפנימית מה שאנחנו כאן רואים הוא שאם אנחנו רוצים ליצור שינוי בקהילה עם האנשים שאנחנו מצאים, בין בעל ואישה, או אתה הזכרת רק רבנים ועוד, בין אישה לבעלה ולהכל.
אלה יושבים כאן ואנחנו מדברים על מנהיגים בעיקר, אבל אני חושב שהנקודה חשובה לכל אחד, גם אלה שמתנים לנו
עכשיו. המנהיגות היא גם בבית. בכל אופן, הנקודה הפנימית היא...
אבא, ואם המנהיגים את הבית?
אז אם ככה אני אקדים אולי, ואני ארצה לספר, שדווקא ראש ישיבת בני עקיבא, במקום מסוים בארץ, אחרי שהוא קרא מאמר שלי בנושא הזה, שכתבתי על זה לגבי חינוך, הוא דיבר, סיפר, כתב לי מכתב ארוך והרשה לי לפרסם אותו ופרסמתי אותו בחוברת שהקדשתי לחינוך, לחוברת קוראים לה עצמי, לא והגעת לבינך אלא עצמי, בוא נחנך את עצמנו ואז יקרו דברים רבים. אז אותו ראש ישיבה כותב לי מכתב יהודי יקר מאוד שהבן שלו נשר, הבן שלו עזב את הבית והוא החליט להתפטר מראש הישיבה. אם אני נכשלתי שאני בבית שלי לא מצליח לעשות שהבן ילך בדרך התורה, אין לי זכות להיות מחנך. לא חשוב, גם התלמידים הוא כתב, וגם הבית, וגם רבנים גדולים, הוא היה קשור, הוא ראש ישיבת בני עקיבא במקום מסוים, אבל הוא היה קשור מאוד לרב וולבה, אמרו לו, אתה חייב להמשיך. ואז הוא הגיע למסקנה, אני אחר כך בכל אופן אקריא את המכתב, כי זה ממש חשוב ומעניין מאוד. הוא התחיל יחד עם אשתו לעבוד על עצמו, לא על הבן. הוא התחיל לתקן את עצמו, את התיקונים העמוקים שעשה בתוך עצמו. הוא אומר, לפלא הדבר, הבן חזר הביתה. וחודש, כתבתי גם המאמר בעיתון באנגלית, כתבתי באותו מאמר גם באנגלית, מטלפנת על האישה מניו יורק, ממונסי, אומרת, אני מוכרח לדבר איתך את המיריקל, מה שלי קרה. יש לי בת עם בעלה, משום מה הם מסוכסכים איתנו, שנים אנחנו לא, אנחנו לא רואים אותם. אני שבורה ורצוצה, אני לא רואה את הנכדים שלי, הם לא רוצים שום דבר. קראתי אותך, התחלתי להפעיל את המנגנון הזה, התחלתי ללמד זכות, התחלתי לדבר, ו-the miracle, שבוע שבא, הבת שלי באופן מפתיע, עם בעלה, פותחים את הדלת, ועם החיוך שבעיני דמיוני, ראיתי שהיא תופיע, היא הופיעה. אני מוכר, היא ביקשה שלא לפרסם את זה בדיוק שמות, כי זה עדיין רגיש מאוד. ואני רוצה בנקודה הזאת כאן לבוא, להמשיך להגיד, הטכניקות, איך לעשות את זה. כשאתה עומד, כשמורה כזה אומר, אותי לא משגעים, המנגנון קיים בקרבו כבר. אבל זו לא תשובה לאחד שכן משגעים אותו. ואני רוצה להאריך בזה קצת, ולא לקחת את כל המה הזה.
למה, הרב גילה, מיד נמשיך בנקודה הזו.
זהו בדיוק. אני רוצה כאן לספר כמה דוגמאות.
אז בוא נספר דוגמה אחת, כי אני רוצה רגע לבוא
לדוגמה אחת סיפרתי, את אותו רשיבה בקיצור, ואולי אני אקריא בכל אופן את המכתב, כי אני חושב שכדאי לקרוא את המכתב הזה, אבל זה דרך חינוכית, ויש לי שיחות עם פסיכולוג חסיד גור, אבל פסיכולוג אמריקאי, שלמד באמריקה פסיכולוגיה כמו שצריך, כן? לא באקדמיות כאלו ואחרות, אלא כמו שצריך, והוא מחנך על הדרך הזאת, ואני אספר כמה סיפורים, שהוא שינה בני אדם, פשוט, בני אדם פשוטים. עכשיו, זה יכול להיות כלי עצום, גם כן לרבנים, או לכל אחד בכל מקום ומקום, כמו שנדבר אחר כך. רק זרקתי את האתגר, בשם האור החיים הקדוש, שהיום, לעילוי נשמתו, שהיום היורצייט.
עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל קהל.
מצטרף אלינו כאן לפאנל המכובד במלון כינר, בכנס של אריאל, ימי עיון לרבני ישראל, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. ובזמן שאתה עוד היית כאן בדרך, בפקקי יום חמישי בערב, עלו כאן כמה נושאים לדיון, ואני רוצה לשתף אותך, לחבר אותך לעניין. הכותרת של הדיון היא דרכי ההנהגה בישראל. זו שאלה שכל אחד ואחד מאישי הציבור נתקל בשאלה הזו, גם רבנים, גם חברי כנסת. וגם שכר הרבנים עלה כאן, נושא של משפט עברי, נושא שקשור מאוד לחלק מתפקידיהם של הרבנים, במיוחד אלה שבאים במגע עם מערכת המשפט. אני רוצה לשאול אותך, הרב גפני, בתחילת הדברים שאלתי כאן על אם אין קמח אין תורה, וחבר הכנסת סלומיאנסקי שואל אותי למה על ההתחלה קמח, בוא נתחיל עם התורה. אז בתורה היינו, עכשיו בוא, אני רוצה להמשיך עם הקמח. בתפקידך כיושב ראש ועדת הכספים, יושבים כאן רבנים, רבני התיישבות במיוחד, ששואלים את עצמם כבר כמה וכמה שנים, מה נגרנו, מדוע אנחנו אלה שנפגעים לא יודע אם השיטה, אבל ממשלות שקמו והלכו, באו והלכו, שינו את השיטה השכם והערב, ואנחנו אלה שנפגעים. הם רוצים לצאת מכאן, היום כשיש ממשלה חדשה, קואליציה חדשה, לויאלית הרבה יותר לציבור הדתי והחרדי, בעניין הזה של שכר הרבנים, זה דבר אחד. אני בטוח שהרבנים רוצים לשמוע כאן על עוד נושאים, שאנחנו היינו רוצים לראות היום שונים במדינה הזו, כי נעשו כאן שינויים בשנתיים האחרונות בכל כך הרבה תחומים. הרב גפני,
נתחיל בעניין שקודם כל יש פה בעיה אידיאולוגית. אני לא בטוח שבממשלות, בכל הממשלות, בטוחים שהנושא של הרבנים הוא נושא חיוני וחשוב. חשוב עובדים סוציאליים, וחשוב כל מיני שחקני תיאטרון ש הם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה בכל העולם. אני לא בטוח שאנשים בשלטון חושבים שרבנים זה נושא שצריך אותו בכלל. בזה זה מתחיל. והמציאות הזאת שבה בשנים האחרונות החלו לפגוע בשכרם של הרבנים, במעמדם, בעיקר רבני ההתיישבות, אבל לא רק, ברבנים בכלל, נובע לא מחסר תקציבי ולא בגלל שצריך לחסוך בתקציב. אני מכיר את תקציב המדינה על בוריו, היה אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף, וכסף גדול בהמון נושאים אחרים, בכסף שאיננו משתווה אפילו מבחינת גודלו לעומת שכר הרבנים. יש לי הרגשה ותחושה שסבורים שהרבנים זה מין מחיר פוליטי כזה שמשלמים, מביאים רב, שנים ארוכות שלא מינו רבנים בכלל. אני לא מדבר על זה שרבנים בהתיישבות שלא מינו, רבני ערים הייתה בעיה גדולה, מה שהיה לפני 12 שנה, 13 שנה, מספר הרבנים, היום הוא הלך ופחת עם השנים, וגם אגב גם בשנים שאנחנו היינו בקואליציה. אנחנו לא היינו מודעים מספיק לעניין הזה. אני בקדנציה הקודמת שלי כיושב ראש ועדת הכספים הייתי צריך להתמודד עם שכר של 6 רבנים שהתקבלו כרבנים חדשים, והשכר שלהם היה שכר עלוב, וכאשר החלטנו שמעלים את השכר הזה הייתה ביקורת קשה בתקשורת. אני קראתי בדרך, אני קורא דברים בדרך, אז ראיתי כתבה על איזה קרן שאנשים שם מסתכרים, קרן ממשלתית שאנשים מסתכרים 500 אלף שקל בשנה, 300 אלף שקל בשנה שכר, ולא עשו שום דבר. כתבה שאגב היא לא הייתה ביתד נאמן, היא הייתה בעיתון הארץ עכשיו, השבוע, ואני מכיר רבים כאלה, הנושא הוא לא תקציבי. אז זה ברור, ועם זה צריך להתמודד, והיום הפנמנו את זה. אני חושב שכל הנציגות הדתית, הציונית דתית, החרדית, הפנימה את העובדה הזאת, שאנחנו צריכים להתמודד על נושא של הרבנים. סיימתי את הנאום שלי בעניין הזה. אבל, לצערי, גם אצלנו יש בעיות. שלא תהיה טעות בעניין, ופה אנחנו מדברים בחדר סגור, ואין עיתונאים, אז אני יכול להגיד לכם את זה. יש לנו ויכוח עם הציונות הדתית, והוויכוח הוא האם מדינת ישראל זקוקה לרבנות ממלכתית, כן או לא. התהפכו היוצרות. אנחנו סבורים, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לדבר בשם אנחנו, אני מדבר בשמי. אני אדם חרדי, גדלתי כחרדי, התחנכתי כחרדי, למדתי בישיבות חרדיות, הייתי ראש כולל באופקים, חרדי. אני חבר כנסת חרדי. ואני סבור שהרבנות צריכה להיות רבנות ממלכתית. יש לזה הרבה סיבות. אבל הסיבה המרכזית, מכיוון שאם לא תהיה רבנות ממלכתית, יש מיד את הרפורמים, יש את הקונסרבטיבים, יש את כל מיני האנשים שמשנים ממה שהיה במסורת היהודית, בהלכה היהודית, וחייבים רבנות ממלכתית. בציונות הדתית שינו את העמדה בעניין הזה. ניתן לכם דוגמה, היה עכשיו לא מכבר, בדיון בוועדה של חברי ניסן סלומיאנסקי בוועדת החוקה. הוא עקב אחרי דיון שהיה בעניין הזה, בצדק, ומתברר שיש כאלה שאומרים שרישום נישואין לא צריך להיות ברבנות. יכול להיות בבית קפה בתל אביב. כך עולה מהדיון. ואני עומד וצועק בוועדה, אני לא באתי לפה לספר לכם על סיפור. עוד מעט יהיה מצב, אני מקווה שלא מקליטים, עוד מעט יהיה מצב שאני אגיד הלל ביום העצמאות והם לא. מה? אני אכחיש את זה אחר כך.
הכל מוקלט ומשודר.
הרי מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שצריך, המושג של רב, של רב עיר, של רב שכונה, של רב מושב, של רב מועצה אזורית, הוא תפקיד לא פחות חשוב, לא מראש העיר ולא מהמזכיר של העיר ולא מהגזבר, בוודאי לא ממנהלי אגפים. אנשים היום יותר ויותר נזקקים לשירותים דתיים מה שלא היה בעבר. הסקרים האחרונים שאני קורא אומרים שרוב תושבי מדינת ישראל היהודים, נדמה לי למעלה מ-70%, אומרים שהם מאמינים שיש אלוקים. חילוניים. לא היה פעם דבר כזה, היה יותר חמור. בסקר האחרון רוב תושבי מדינת ישראל היהודים אומרים שאנחנו העם הנבחר. העם הנבחר, יש לזה משמעות של זכויות, יש לזה גם משמעות של חובות, כולנו יודעים את זה. מה המשמעות שרוב תושבי מדינת ישראל היהודים החילוניים שבינינו אומרים שאנחנו העם הנבחר? פליק מוחלט אידיאולוגי לציונות. מה הציונות אמרה? הציונות אמרה שאנחנו עם ככל העמים.
לא
חשוב.
ממש לא נכון.
היות ויש לי חסינות, מותר לי גם להגיד שקרים. גם שטויות. יש לי. שטויות גם מותר לי להגיד. מה דעתך שאני הרבה פעמים בכנסת מדבר שטויות ושומע שטויות? מה דעתך? ומותר לך לא לקבל את השטויות האלה.
הוא נדבק ממקום העבודה.
אני דווקא את זה למדתי בישיבה. בכנסת אני רק אומר את זה. מה אמרה הציונות? בגדול. הייתם יכולים לא להזמין אותי. אני פרובוקטור ידוע. מה אמרה הציונות? הציונות אמרה שאנחנו לוקחים את גורלנו בידינו. הציונות הדתית אמרה דברים אחרים. היא השתלבה אבל עם העניין הזה. אנחנו עושים מדינה. ואנחנו עושים צבא. ואנחנו נלחמים על המדינה הזאת, אנחנו בונים פה משטר דמוקרטי, אנחנו עושים את מה שארצות הברית עושה. בעזרת השם, לא אמרתי לא בעזרת השם, למה אתה...
מה הייתה המטרה של הרצל?
לא, תעשה לי טובה, לא, רק זה מה שחסר לי עכשיו ויכוח כזה, עוד יגידו שבאתי מפה ונהיה ויכוח. אין ויכוח, אני אומר שטויות. תחשוב שאני זמר. ואז באים רוב תושבי מדינת ישראל היהודים ואומרים לא. אנחנו עם נבחר, אנחנו לא עם ככל העמים, אנחנו עם יהודי, אנחנו עם שיש לו תורה. נכון, יש מדינה ויש צבא ויש את הכלים של להחזיק מדינה וכל מה שנלווה לעניין הזה, ואנחנו צריכים שהיא תהיה מדינה מוסרית, שיהיה בה את הסממנים היהודים גם בנושאים הכלכליים והחברתיים, אבל גם בנושאים הציבוריים של שבת ופרסיה ונישואים וגירושים וכולי. אבל אנחנו לא עם ככל העמים. ואז אני פתאום מוצא את עצמי מתחבר לעניין, ואני אומר, אני רוצה רבנות ממלכתית. אותה רבנות שלפני 80 שנה, נדמה לי, אני כבר לא זוכר את הימים, שהיא קמה היה צום ביהדות החרדית. מה?
הוא שואל מדוע הבדצים לא מכירים ברבנות.
שאל אותי, נדמה לי ניסן שאל אותי, ושאלו אותי שארית ישראל. אמרתי אני מוותר על הכל, אני רוצה רבנות ממלכתית. אין דבר כזה. אתה תראה מוצר שאתה אוכל פה, מוצר שיש לו הכשר של הבדצים, אני אוכל בדצים. אין דבר כזה שלא יהיה לי את זה, הכשר של הרבנות. אין מציאות כזאת בחוק.
זה אגב טבעו של חוק הכשרות שעכשיו
לא עומד בדיון. תכף נגיע לזה.
אבל לפני כן הרב גפני,
מה הפרעתי לכם?
ניסן סלומיאנסקי רוצה להפריע לך, שהוא יושב כאן באי נוחות על הדברים שאתה אומר, והוא מרגיש, אני רואה את זה על הפנים שלו, הוא חייב להגיב משהו. נכון, ניסן?
אם הוא יסיים, אני לא יודע.
זה ייקח זמן.
בסדר, אני כבר מסיים. לא, בסדר, אני לוקח יותר מדי הרבה זמן, אני כבר מסיים.
אצלי בוועדה זה כבר היה מצפצף השעון.
כן, בדיוק. בשביל זה באתי לפה, בגלל שפה אין את השעון שלך.
נדמה לך, יש לי אותו בכיס.
אני מסיים את הקטע הזה, ואני אומר כך. אני מייצג את היהדות החרדית, אני אומר לכם שהיום המטרה בחלק הזה זה שהרבנות תהיה רבנות ממלכתית, שיהיה כתובת גם לנושא של נישואין וגירושין, גם לרישום נישואין, גם לנושא של טהרת המשפחה, גם לנושא של עירובין, כתובת מוגדרת, שלא יבוא פתאום כל צרוע וכל זב והוא יגיד אני גם כן הולך על פי ההלכה, אני גם יכול לתת כשרות. עכשיו ביום ראשון עולה בישיבת הממשלה, ובזה אני מסיים, עולה החוק שהוא גם של ש"ס וגם של יהדות התורה, ושהבית היהודי בסופו של דבר, אחרי ששכנעתי גם את חבר הכנסת ינון מגל, החוק הזה הוא מהבית היהודי. החוקים האלה עולים, והם אומרים דבר אחד. החוקים האלה אומרים דבר אחד, אחרי שהצעתי פשרה שהתקבלה על דעת כולם, אני מקווה שלא יהיה תקלות עם העניין הזה. ישבנו ביום שני, ישבנו גם מכולנו שהם התנגדו לזה, החברים של חברי הכנסת של העשייה של כחלון, וישבו משס וישבנו אנחנו, וההצעה אומרת שכל בית עסק, כל מקום שבו אין כשרות אז אין כשרות. בן אדם יכול למכור לצערנו הרב טרף, אבל אין הונאה בעניין הזה, אז אין תעודה. באו ואמרו אתם מגישים חוק, יודע, היועץ המשפטי לממשלה אמר שאין עיגון בחוק, ויש על זה בגץ שהולך לידון בעוד 3 שבועות. ואנחנו אמרנו בהסכם הקואליציוני שלנו, אנחנו יהדות התורה, ואמרה את זה גם ש"ס, אנחנו אם אכן תהיה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו מבקשים לתקן את החוק. אנחנו עשינו הסכם קואליציוני ראשונים, זה היה לפני חוות הדעת של היועץ המשפטי, אז אצלנו זה מנוסח אם היא תהיה חוות דעת. ש"ס חתמה הסכם קואליציוני אחרינו, וזה היה כבר אחרי חוות דעת של היועץ המשפטי. הצעתי הצעת פשרה, ואני אומר לכם את זה כאן. ההצעה אומרת כך, ההצעה אומרת, בית העסק, המקום יותר נכון, מפוקח על ידי בעל העסק. אדם נוסע בכביש הערבה, הוא נוסע לאילת, הוא גר בדימונה, הוא איש מסורתי. בדרך הוא נכנס למסעדה, שם הוא רוצה לאכול. אז הוא רואה אין שלט, אז הוא יודע שכאן זה לא כשר. הוא רואה שלט שיש הכשר של הרבנות, אז זה כשר. מה יהיה אם המצב יהיה כמו חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה? הוא נכנס וכתוב בהכשר הרב, לא רוצה להגיד שם, שבעל העסק אחראי לו. וזה יכול להטעות. הרב ההוא לא מבין בכשרות, כשרות אגב זה מקצוע. אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, וכשרות צריך לדעת, צריך יראי שמיים, צריך אדם שמוסמך לרבנות וכל מה שנלווה. האיש ההוא מדימונה רעב. בדרך לילת, בא מהבית, נכנס למסעדה, רואה את התעודה הזאת ואוכל, והוא אוכל לא כשר. ואז בחוק היא קבע כך, המקום מפוקח, לא יהיה כתוב הכשר, מפוקח על ידי בעל העסק, ואין הכשר של הרבנות הראשית לישראל. האיש מדימונה שייכנס למסעדה הזאת יבין אחד מהשתיים. א', מפוקח, ובשום אופן לא הסכמתי לזה שיהיה כתוב בהכשר או בהשגחה או בכל מושג כשרותי שיודבק לבעל העסק, למפוקח על ידי בעל העסק. אין הכשר של הרבנות הראשית, הוא ידע שאין פה הכשר. מקסימום הוא יבוא לבעל העסק ויגיד לו תגיד לי איך אתה מכין את האוכל, ויחליט אם כן או לא. הוא ידע אבל שאין השגחה של הרבנות הראשית. מה עומד מאחורי החוק הזה? עומד דבר אחד, וזה אני מסיים, נותני הכשרות היחידים זה הרבנות הראשית לישראל. שאלת על הבדץ? נותני הכשרות היחידים זה הרבנות הראשית לישראל. אני, אם אני ארצה לאכול בהכשר במסעדה בדימונה, אני אשאל אותו אם חוץ מהרבנות הראשית יש לך גם בדץ. אם אין לו, אני לא אוכל.
תודה רבה. חבר הכנסת סלומיאנסקי, אתה שומע את הדברים? חלק מהדברים אתה ודאי מסכים, נכון?
בחיוך, אתה אומר.
אז בוא נשמע את מה שאתה לא מסכים. כן, בוא תעמוד שם, מצוין.
זה... באמת, זה...
חלילה.
רב דוד. אתה גונב את כל ההצגה.
אתה
הרגע,
אני
שם לדבר עכשיו. כן, חבר הכנסת
סלומיאנסקי, יושב ראש ועדת חוקה ומשפט. כשהגיעו... לא, אי אפשר, כולם מסתכלים עליך, זה בסדר. אפילו אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, חכה, מה שנקרא, אני קודם מתעסק עם האוכל שלהם, אתה יודע. נכון, נכון, אז אני מחכה. נו, זה בסדר, זה בסדר.
לא, אני רוצה לשמוע אותו, זה כמו
התה. נו, רב דוד, זה בסדר, עזוב, נו, זה בסדר.
אתה רוצה כוס תה?
דבר, ניסן, בסדר,
בבקשה, שיתה.
אדם בא בדרך
רחוקה. גם ראו בישיבת ממשלה, ברגע שמביאים תה או בדעות, אין מה לעשות. מחכים, בסדר.
רבינים אמר,
אוכל מתקרב להזמיר לסלט. בוא, חבר הכנסת סלומיאנסקי, בוא נתקדם.
דקה.
הוא עומד על גבם, הוא עושה את שלו, הרב.
לא, אמר לקדוש ברוך הוא גם, עצור, חכה. לא, לא, זה בסדר.
לא, מה נגידי?
מה?
בפוקה. איפה
הכוס
לך?
קח, את הכוס הזה. צריך, נו.
לא, יהיה כתוב ש... שלא בהשגחת, אין ההשגחה של הרבנות הראשית.
פה יש מזונות.
מפוקח על ידי בעל העסק.
אתה יודע, הרב גפני, הייתה פעם עיירה אחת, שהרב, רבותיי, תקשיבו, הרב ביקש אישור על האקליזה הטריפה שלו, ביקש אישור מהרב. והרב נתן לו אישור, נכתב עם כותרת של הרב, שהמקום לא כשר, מאז כל העיירה קנתה שם. למה קנו? ראו אישור של הרב. קדושה, מישהו
יסתכל
על קדושה.
בחוק יהיה...
טוב, אז אוקיי.
הרב שלזינגר, בחוק יהיה כתוב...
טוב, רק שנייה.
זה מה שיהיה פה, אתם רואים?
הרב שלזינגר, ב...
כולם יבואו
לקרוא,
מישהו
יסתכל
עם
קדוש,
שזה לא בתקווה.
טוב, אז אני רוצה אולי...
בחוק יהיה כתוב שלא יהיה שום
סיב... אסור שיהיה לו אישור.
טוב, הרב שלזינגר. הרב שלזינגר.
קיבלתי את מה שהרב אמר, לא יהיה שום אישור בחוק
שלזינגר,
שלא רק שלא יהיה אישור, גם לא יהיה סמל, לא יהיה סמל שמזייף את תעודת כשרות. מאה אחוז, קיבלתי את זה. וכך
אני רוצה אולי להתחיל טיפה קצת מההיסטוריה, שבאמת אם דיברת על ציונות וכו', אז אנחנו יודעים, ולצערי אני אומר, שבאמת גדולי ישראל בדורות הקודמים לא רצו, וגם ההפך, עוד לא אפשרו גם לתלמידים שלהם לעלות לארץ ישראל, עד כדי כך שהגאון מווילנה קרא לגדולי ישראל ואמר, אלה המרגלים של הדור הזה. ולצערנו הציונות, כן, כתוב בכל התור, תסתכלו, וודאי שמי שבקי. ולצערנו הציונות התחילה באמת עם ציבור,
כמעט שאמרת זה היה כתוב בעיתון, שהגאון... לא דלילה שהעלילו על היהדות החרדית.
אני לא יודע, זה הגאון מווילנה אומר, אז אני לא, לא אני אומר.
הגאון מווילנה אומר.
אז אני אמרתי לך מה אומר.
תמידי הגאון עלו.
הגאון בטח ששלח, אבל הוא אמר שרבני, ראשי הישיבות שעוצרים, ורוב ראשי הישיבות לא אפשרו לתלמידים לעלות, והוא אמר שאלה המרגלים של הדור הזה. ההפך, הוא שלח והוא נלחם נגד זה, הוא עצמו ניסה לעלות וחזר, זה עניין בפני עצמו. אז אני אומר, ומי שהתחיל את הציונות, אז כך שבוא לא נגזים. עכשיו, מי שהקים את הרבנות הראשית, זה אנחנו יודעים הרב קוק, וכמה הוא סבל על זה, ולומר שעכשיו התהפכו היוצרות, הרי האבסורד הוא, שבאמת, ואני אומר, הציבור החרדי, אף אחד לא מתייחס לרבנות הראשית, כל אחד יש לו את הרב שלו.
אבל הנה, הרב גפני אומר שהוא רוצה רבנות ממלכתית.
רגע, רגע, תקם אני אגלה את, איך אומרים, אגלה את הסוד שהוא לא סוד. אני אומר, הרי כל אחד מי, לאלה יש להם, היה להם את הרב עובד יוסף, לאלה יש את הרב זה, לכל אחד מהם יש, היחידים, אני אומר, היחידים שכן נשמעים לרבנות הראשית, זה הציבור של הציונות הדתית. ואני זוכר את רב אברום שפירא, אחרי שהוא גמר, לכהן, והיה לנו כל מיני דברים, שאלנו אותו, אומר, אבל בתנאי תלכו לרבנים הראשיים, ותשאלו אותם גם, שיקבלו אישור. אין, הרבנות הראשית, זה הנקודה, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו היחידים ששומעים להם גם באמת, בכל הנושא הזה.
אנחנו כאן בכנס הרבנים של אריאל במלון כינר גליל בצפון, בפאנל עם חברי הכנסת הרב משה גפני, ניסן סלומיאנסקי, הרב משה גרילק והרב ישעיהו הדרי. שווים מיד אחר הפרסמות והחדשות לעוד שעה של הפאנל.
עכשיו איתכם, ליל שישי עם בצלאל קהל. עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל קהל.
ערב טוב לפאנל במסגרת ימי העיון לרבני ישראל שעל ידי אריאל. הפאנל הזה מועבר הערב גם בשידור ברדיו קול חי, ואני שמח לארח כאן את משתתפי הפאנל שלנו, הרב ישעיהו הדרי, נשיא ישיבת הכותל, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, עורך עיתון משפחה, הרב משה גרילה. נמשיך בדברים.
אז אני אומר, זה האמת. אני רק
לא,
יכול...
הוא לא שמע מה שאמרתי. בסדר. אני אמרתי שהייתה אצלכם החלטה שלא שומעים לרבנים.
ממש.
החלטה, נכון. בבית היהודי.
ממש, הייתה החלטה, ממש.
הייתה החלטה.
טוב, נו. עוד עלילות דברים, עוד עלילות דברים, ועוד עלילות דברים. באמת, נו, באמת. ואני אומר, ואנחנו... אל תגרור אותי.
הוא כן רוצה לגרור אותך, הוא רוצה שיהיה מעניין, שהוא דיבר היה מעניין.
לספר איך אצלכם הרבנים קובעים, באמת, עשה לי טובה, נו. לא, אני לא, עזוב, נו, באמת, נו. אז אנחנו חיים ובקיים. ואני אומר שוב, הרבנות הראשית, נניח לגבי, תם ניקח את הדוגמה האחרונה שהיה, נניח פעם, רבנות הראשית החליטה נניח, כל אחד עם חילוקי אבל החליטה על השמיטה נניח, בסדר, אז כמו רבנים חרדים בשבע ערים והחליטו לעשות בדיוק ההפך, עד כדי כך שהרבנות הייתה צריכה להקים צוותים מיוחדים ולכפות אותם וכולי, ויושב כאן אחד שהיה גם בצוות או שניים אפילו שהיו בצוותים, כלומר אין שום בשמיטה שהיה פעם הקודמת עם יותר השמיטה, מה זה רצו? הרבנים של כל הערים האלה רצו לבטל לכל בתי המלון שהשתמשו ביתר השמיטה, לבטל, יתר המחירה, סליחה, לבטל את כל ההכשרים ואת הכל, דברים ידועים. לא רק זה, אתם אפילו הלכתם ועשיתם ברית להכניס לרבנות מישהו שאתם יודעים שאחר כך סרתם עליו לשאת אפילו בבית הדין והכל, רק כדי לעשות צחוק מהרבנות הראשית, ורק כדי להראות כמה הרבנות הראשית לא רלוונטית ולא שייכת, אתם הכנסתם אותו הרי. אז להגיד, לעמוד כאן ולהגיד, לא, בסדר, לא, לעמוד כאן ולהגיד שאתם רוצים רבנות ראשית, מה יסלח? מה שכן, עכשיו שיש סיטואציה, שיש, אני מקבל את הרבנות הראשית ולא לא חשוב מהרבנים, כי זה הרבנות הראשית. אתם צריכים, אתם אומרים, עכשיו יש סיטואציה מסוימת, שיש רבנים, אז אתם אומרים, זה הדרך של, איך אומרים, כאילו לנסות. אבל אנחנו מקבלים את הרבנות הראשית, אנחנו היחידים שבאמת שומעים בקולה, ואין לנו רב נוסף מה שנקרא שאנחנו הולכים אליו, הרבנות בכלל לא רלוונטית לגבינו. מה? יש צוהר, יש דברים אחרים. מה עם נטורי קארטה? אתה שאל, נטורי קארטה מקבלת את הרבנות הראשית? גור מקבל, טוב, לא, למה להגיד את זה? ויש לי, אני אוהב גור,
אני חושב שהשאלה של, השאלה
לא,
של
לכן אומר, צור, מה...
שאלה נכונה וחשובה מאוד.
נו.
כי חלק מהרבנים שיושבים כאן, אני מתאר לעצמי, לא מסכימים עם מה שהארגון הזה עושה, ורואים בזה אולי אפילו כפגיעה בממסד הרבנות שאתה כל כך מגן עליו.
בסדר, אז מה, אז יש,
אומר אחד הרבנים
אז כאן. אמרתי, ויש, וכולם כאן מסכימים מה שניטור הכרתי עושה, אז מה אני אבוא ויגיד,
הם לא באים כל... ומתיימרים לומר אנחנו הרבנות הראשית, כשאתה בא ואומר הרבנות הראשית ואנחנו רוצים לשמר ולחזק את הארגון הזה,
דקה לפני,
אני אומר את זה.
דקה לפני אמר את זה רב מוישה נניח, אז מה, אז הוא גם מייצג את ניטור הכרתי, אני אגיד לך, אני מייצג את כולם, לא, אני אומר לך, הציונות הדתית תביא לי את הפלג הזה או הפלג הזה, בכל מקום יש פלגים וכל הדברים, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא של רבני
צוהר. אתה עושה דבר לא ראוי כלפי רבני צוהר, שאתה הופך אותם לקיצונים כמו
שאתה לא קרת קיצונים. לא הופך קיצונים, אמרתי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון על רבני צוהר. אני אומר, הציונות הדתית וכולם מקבלים את הרבנות הראשית, זה הרבנות שלנו, ולא מה ישראלך או משחקים, או באמת הסיטואציה עכשיו, למקרה הזה נוח לנו, אז נעשה את הדבר הזה, ולכן כל הדיון הזה הוא לא נכון. בדיון שאתה השתתפת אצלנו, אז נכון, אם שמעת, לא שמעת, היית עסוק, אז דיברת והלכת חזרה, אבל אני, מעבר לנושא שביקשתי מהרבנות הראשית להשלים את מה שהם צריכים, נזפתי באמת ברבני צוהר על זה שהם פותחים שם, ואמרת, אתם צריכים לעשות את זה במקום של מועצה דתית. מסכים? יש דברים, אני נותן הכשר לכל, יש דברים, באמת צריכים לשפר את הדברים האלו וצריכים לעשות את זה, וזה נכון. ונכון, שארת ישראל זה גם בעיה, אני אומר שעושים, יש לנו, ויש לנו מערכות שלמות, אם הלוואי ונצליח להגיע למצב שכל המערכות כולם, גם הכשרויות, גם רישום נישואים, וכל הדברים האלה היו עושים תחת מה שנקרא רבנות ראשית, סלש רבני ערים, שהם מונו על ידי הרבנות הראשית להיות השליחים.
אני יכול לקבל...
אני אומר בנושא הזה, הלוואי אני אומר שגם יהיה הרישומים, שבעידה חרדית ככה, לא בעידה חרדית, סליחה, בציבור הזה, שזה לא כך, לא שארת ישראל, אני חושב שגם גור לא, אבל אתה אמרת לי שבגור כן, אולי.
אתה דווקא דיברת על בלז, איך הגעת עכשיו לגור?
על בלז?
לגור אין הכשר.
אז בלז דיברתי, נכון, אתה צודק, על בלז, סליחה.
אז אתה תחליף לגור לבלז?
לא, לא. בואו אני אוהב את זה, יש לי גם משפוחה שם וכו'. טוב, בקיצור, אז מה שאני רוצה רק להגיד, אם אנחנו מדברים על הקטע הזה, אני חושב שבאמת, אם נפעל ביחד, אבל באמונה, איך אומרים, באמת, המפלגות ש"ס, יהדות התורה ואנחנו, לתיקון דברים, אנחנו יכולים לעשות הרבה מעבר למה שאנחנו עושים. כי הרבה פעמים אנחנו מכלים את כוחנו וויכוחים בתוכנו, בינינו, למנגינת ליבם של אלה שעומדים סביבנו, מה אתם רוצים, אתם בתוככם עושים. אז אם נדע לעשות את זה, אבל שוב, כדי לעשות את זה צריך שבאמת נגיע להבנות באהבה ובחיבה, ולא שצד אחד יבוא ויגיד, אני, מה שאני אומר זה אמת למשה, תורה למשה מסיני. עכשיו אתם תבואו אלינו טוב, לא תבואו, אז לא צריכים באמת, אם יהיה ליבון אמיתי וכולי, אני חושב שאנחנו נוכל להגיע להישגים הרבה יותר גדולים. לנושא של הכשרות, אז הדיון הזה היה בשיעה, וכל השיעה כולה, חוץ מינון שאמר שהוא רוצה ללמוד את זה, כל השיעה כולה, פה אחד אמרה, ודאי שאנחנו הולכים על זה, זה פשיטה ו...
יש גם הסכם קואליציוני על חוק הכשרות שמחייב את כולם.
לא, אני אומר על החוק של משה, כי הוא נולד כתוצאה מזה שרב, שכונה, רב שכונה, החליט שהוא נותן הכשר לאיזה מסעדה. שהוא יכול להיות שהוא תלמיד חכם, והוא יכול, הוא רב שכונה.
אבל הוא לא מוסמך.
אבל... הפתח הזה יכול להיות פתח שמחר יבואו רפורמים ואחרים, ולכן אמרנו היחידים שיכולים לתת הכשר זה הרבנות הראשית, שהיד האריכתה שלהם או השליחות, תלוי לפי המחנה יהודה, לפי המנחת חינוך, המחנה אפרים או לפי המנחת חינוך, אם זה יד האריכתה או שליחות, אבל השליחות זה הרבני הערים שהם היד האריכתה או השליחים של הרבנות הראשית שהם מוסמכים לתת. אבל מעבר לזה, גם רב שכונה, שהוא מונה לידי הרבנות הראשית, במקרה הזה זה נולד בירושלים, די זה, לא, כי זה, הוא אולי בסדר, אבל מחר יהיה פתח של כל אחד אחר, לכן צריכים למנוע, ונכון, הערה שיירת, שבאמת, כשאנחנו דיברנו על זה הרבה, ברגע שיש פתח, הרבה פעמים אנשים לא קוראים, אז הוא מחפשים, כבר יודעים את התדמית, מה שנקרא. אתה רואה איזה משהו שם, אתה לא קורא, אתה אומר, יש כאן, אתה מרחוק, גם לא תמיד אתה רואה, ולא נעים לך להוציא את המשקפיים, להראות שאתה לא זהו. אתה מניח שיש איזה שכשר, התלבטנו בזה הרבה מאוד. רק מצד שני, אתה יכול לאסור על מישהו לשים, להדביק לו על השמשה משהו. אם הוא לא כתוב שם, לא הכשר ולא כלום, אתה לא יכול לאסור עליו לשים פתק. אבל זה נכון שזה יכול לגרום לזה, לכן באמת הזהירות הטובה, ואני משבח את מוישה באמת בנושא, שצריכה להיות זהירות שכתוב ברחל ביתך הקטנה, ומה, כמה שאתה יכול לעשות את הזהירות, ואנחנו מקווים, אבל שוב צריכים לדעת שהחוק הזה לא דן על עצם הכשרות, הוא דן רק על הנושא שלא תהיה הונאה, שלא יהיה מצב שאדם, באמת ציבור עצום.
אני חושב אגב שיש עידן חדש, אתה וגפני, הרב גפני מסכימים? מה, אחרי שנתיים של אי הסכמות?
אם אתה יודע כמה על דברים אנחנו מסכימים במסדרון, לא במליאה.
שמה יש... שזה יהיה פה על השולחן בפני כולם.
שמה יש מה שנקרא סיפור אחר, אבל במסדרון, אתה יודע על כמה דברים אנחנו מסכימים?
הרב גפני, אתה רוצה לה...
טוב.
כן, אוקיי, הרב גפני רוצה להגיב לדברים שלך.
תודה.
בבקשה.
מתחיל להיות מעניין, נכון?
אני אעשה את זה טלגרפית. קודם כל, שלא תהיה אי הבנה, אני הבנתי שהרבנים, מדובר ביהודים תלמידי חכמים, שמבינים את מה שאני אומר, היה רמזים כלפיי, שוב, אני מייצג בדיון הזה רק את עצמי. אני חושב שאני דוגמה לאחרים. אני 26 שנים בכנסת. אני מעיד עליי שמיים וארץ. לא דבר גדול ולא דבר קטן. שעשיתי, שלא שאלתי את גדולי התורה. בשעתו ששלח אותי מרן הרב שך זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו כל דבר. לאחר מכן היה מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, כל דבר. אז גם נכנס אורי מקלב, בהתחלה זה היה עם הרב רבי זיכרונו לברכה, אחרי זה שיהיה בריא, לאורך ימים טובים אורי מקלב. היינו הולכים לרב אלישיב על כל דבר. ועכשיו לאורך ימים טובים אנחנו שואלים את מרן הרב שטיינמן על כל דבר. אין דבר כזה שאנחנו עושים משהו. היה רמז בדבריו של חברי ניסן שלא שומעים. לא. אני אומר לכם 26 שנה, לא, לא שבוע.
לא זוכר שהם היו לא ברבנות
חשוב.
הראשית.
לא,
לא
חשוב.
זוכר שהם הרבנות הראשית.
תכף נגיע לרבנות הראשית.
אולי זה שמות
לא שלהם. דבר קטן ולא דבר גדול, וזה לא שבוע ולא חודש ולא שנה. 26 שנה לא עשיתי דבר קטן וגדול מבלי לשאול את מורי דרכנו, והם עומדים מעל הרבנים הראשיים. גם הרבנים הראשיים שואלים אותם. שלא תהיה טעות בעניין הזה. ואני לא עושה דברים מבלי לשאול אותם. וכשאני הולך ואני אומר שצריך רבנות ממלכתית, אני לא אומר את זה על דעת עצמי. ונכון שיכול להיות שינוי במצב הזה, נכון, אנחנו יכולים להגיע לעידן שבהם יכול להיות שלא נוכל לשמוע על הרבנות הראשית. יכול להיות, אנחנו מתפללים ומקווים שלא יקרה דבר כזה. עכשיו מה, לא נעים לי, אני אוהב להתווכח טוב במסדרון, אבל אם אתם רוצים תקשיבו גם. מה הפירוש אנחנו ואני, יש חוק שהבית היהודי הוביל, שניהלנו נגד זה מלחמת עולם, שנקרא חוק צוהר. הם הובילו את החוק הזה. והחוק אומר שהרבנות לא לבד. אז לא.
ממש לא, ממש לא.
אז לא, הכל בסדר, לא.
איזה חוק, איזה חוק, איזה חוק, איזה חוק.
שאפשר להירשם בכל מועצה דתית או רבנות, שנוח לבן אדם להירשם.
ההפך, זה גרם לזה שהמועצות הדתיות התחילו לעבוד כמו שצריך לעבוד. כשיש תחרות, מתחיל פתאום לעבוד יותר יפה. פתאום נפתח אחרי צהריים, נפתחים פתאום אחרי צהריים.
חוק צוהר שהובילה...
לא, אם הוא מדבר על מועצות דתות.
אפשר לדבר פה.
כן, ודאי. פתאום התחילו לפתוח את זה לפנות ערב וכו', פתאום התחילה מאור פנים, התחילו לתת שי לזוגות.
אוקיי, בוא ניתן הרב גפני.
חוק צוהר...
חלק.
הרב גפני.
חוק צוהר אמר דבר נורא פשוט. שכל רב עיר...
לא מדבר על צוהר.
אפשר...
חבר כנסת שלומיאנסקי, אנחנו לא בוועדת חוק.
לא, אנחנו גם לא במסדרון. תאמינו לי... אני מהחמישה, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני מחמישה מחוקקים שחוקקתי את הכי הרבה חוקים. חמישה חברי כנסת במהלך כל ההיסטוריה, תאמינו לי שחוקים שאני גם נלחם נגדם וגם באדם, אני מכיר אותם. אתם רוצים, אני אגיד לכם בדיוק מה זה חוק צוהר. מה שאתם יודעים, אבל נפרט את העניין הזה, על זה הם נלחמו. אני אגיד לכם למה התנגדנו. חוק צוהר אומר שכל רב, כל רב, בכל מקום, יכול לרשום לנישואין. זוג שגר בתל אביב, מחליט לנסוע לשואם, להירשם לנישואין. אפשר רגע? אני אקריא לך את החוק, אם הייתי יודע הייתי מביא את החוק איתי.
לרב של שואם שמונה על ידי הרבנות הראשית לצורך הנושא.
בסדר, הכל בסדר. אגב, המאיר פנים הזה שכל הזמן אתם אומרים, המאיר פנים, אני מכיר כאלה מהציונות הדתית, גם פה יושבים כאלה, שהם לא מאירי פנים לי. ויש רבנים חרדים שהם כן מאירי פנים. ממתי קיבלתם בעלות על המאירי פנים האלה? רב חרדי הוא לא מאיר פנים? אתם צריכים רבנות מאירת פנים. לא משנה, רבנות מאירה. אני מכיר רבנים חרדים, אשכנזים וספרדים, שהם מאוד מאירי פנים.
נכון.
כל הכבוד. נכון. אז אתה רק תשתמשו עם מאיר פנים, רבנות מאירת פנים. ידידותית, מאירת פנים. פשוט מגעיל האמירה הזאת. הרי בכל חברה יש כאלה טובים יותר ויש טובים פחות, גם אצל רבנים. יש כאלה שהם נחמדים, הם מדברים, הם מקרבים. ויש בציונות הדתית כאלה ש... טוב, לא חשוב, הציונות הדתית טובה, בסדר. כל זה מאירת פנים, רבנות. עכשיו, מה קרה? אנחנו אמרנו הרי מה שיקרה. מה שיקרה, שברגע שיהיה זוג, שהזוג הזה יש לו בעיות הלכתיות, זה מה שטענו במליאת הכנסת. מה קורה היום? היום הוא הולך לרב בעיר שהוא גר, מכירים אותו, יש עדים, יש את כל מה שנלווה, יבואו אליו אנשים, ויגידו לו, תשמע, אפשר להקל בהלכות. אבל מה? אתה גר בעיר שהרבנות שם היא רצינית, היא ממוסדת והכל מסודר. יש, אני לא רוצה להגיד שמות. בגלל אני לא מדבר לשון הרע בחודש תמוז. יבוא, בחודש אב נדבר עוד הפעם. מותר לה, כשהחיים יהיו קצת יותר... ואז יבוא אליו העסקן הזה, זה שמקל בזה, הוא אומר לו, תשמע. על פי חוק צוהר, על פי החוק הזה שהתקבל בכנסת, תיסו ליישוב מסוים, שם יש רב של הרבנות, הוא זקן מאוד, הוא לא יבין בדיוק את מה שאתם מהבעיות, אם תלך ברבנות ממוסדת לא ייתנו לכם.
אם אותו רב זקן גר בעיר שאתה,
סדר,
שאתה תחזיק אותו כל הזמן,
מה זה
אפשר
ניסן, מה
להגיד
אתה...
לך, להראות לך ניסן, ערים, מה, לתת מה... לך שמות של ערים שיש שם הרב שאפילו...
ניסן, מה אתה
מה
רוצה...
זה לשם, אתה, באמת,
אתה מבין יותר מה... ממני, פתאום התברר שיש מקומות בארץ את מה שאמרנו.
רק בבני ברק, אני אראה לך מקומות שיש רב... שהוא כבר בן 80 או יותר וכבר לא נמצא.
יש לי שאלה אליך, אני
צריך בשביל זה.
יש לי שאלה, היות ובבני ברק יש רב זקן, הכל בסדר.
לא, אמרתי בני ברק.
לא, אז תגיד לי, למה נלחמתם על החוק הזה? מה קרה? למה אי אפשר להירשם לנישואין בעיר שאתה גר? למה?
אני אמר שאי אפשר.
למה?
בטח שאפשר. מה זה אי אפשר? בטח שאפשר.
למה אני שאני רוצה...
בטח שאפשר.
רגע, אבל תשמע אותי גם, אני לא מאיר פנים כמוך, אבל למה אני שאני רוצה להוציא דרכון? והפקידה בעיר שאני גר, זה לא נכון דרך אגב, הפקידה בעיר שאני גר היא מאירת פנים, אבל במקרה מישהו אחר שגר בעיר מסוימת, הפקידה או הפקיד במשרד הפנים שצריך להוציא לי דרכון לא מאיר פנים, אני רוצה לנסוע לחיפה, ייתנו לי? באינטרנט אני מקבל דרכון באינטרנט, תגיד לי אתה...
כן?
לא, לך אין חסינות, תגיד אמת, אני לא יכול להוציא דרכון או תעודת זהות, אלא בעיר שאני גר, אם אני צריך שירותים של משרד הפנים, אני צריך שירותים של משרד הקליטה, אני צריך שירותים של ממשלת ישראל בכל אחד מאגפיה ומשרדיה.
אתה יודע שעוד...
למה אתה מפריע לי כשאני לא מבין מה שאני אומר? למה אני לא יכול ללכת לעיר אחרת מאירת פנים? רק בדבר אחד. זה מה שהם עשו. במקום אחד אני יכול ללכת למקום מאיר פנים. רק בנושא הדתי של רישום נישואין. למה? אנחנו ביהדות התורה נלחמנו, ש"ס דווקא לא נלחמה בזה כל כך, אנחנו נלחמנו מלחמת חורמה, ואני חוזר ואומר את מה שאמרתי, דבר וחצי דבר לא עשיתי בלי הוראה. נלחמנו מלחמת חורמה נגד החוק הזה, שהתברר בדיעבד שפתאום בשוהם נרשמו 2,000, 3,000, 4,000 איש.
לא,
או
לא.
בתל אביב שם במקום ש... בבית קפה בנמל שם, שאני לא רוצה להיכנס לפרטים.
לא, ומה אתה עושה?
התברר פתאום.
מה, שארית ישראל לא עושה את זה? בלז לא עושה?
שארית ישראל עושה את זה במועצה הדתית בבני ברק, אבל מה זה משנה? אני כבר על שארית ישראל אמרתי. כבר קיבלתי ביקורת על זה. בניגוד לכם שאתם פוחדים לדבר. אמרתי שאני מוותר על שארית ישראל ומוותר על הבדץ, אם העיקר שתהיה רבנות ממלכתית.
אבל אני גם אמרתי שהם לא צריכים...
אמרתי!
אבל גם אני אמרתי להם...
אז מה אתה חוזר לי על שארית ישראל? אמרת את זה גם בוועדה ודיברת שאתה חייב לדאוג לבלז.
אבל אמרתי שגם הם לא...
אני גם לא עושה דברים בלי לשאול את הרב מבל.
אבל אמרתי שגם הם לא עושים את זה שם.
רגע, אם אני אומר אמת, אתה לא צריך להפריע לי. המציאות הזאת שחוק צוהר נעשה כדי לפגוע ברבנות הממלכתית. הם עשו, אז לא.
מה פתאום?
אני אומר לכם...
איזה רבנות ממלכתית?
אני אומר לכם שזה...
כל רב הוא רב...
זאת פגיעה... זאת פגיעה ברבנות... אני רוצה, אני אדם...
פגיעה? למה פגיעה?
אני אגיד לך, אני אדם חרדי, אני רוצה שהרבנות הראשית תהיה כמו משרד הפנים. נו. עם החוזק של משרד הפנים, כל משרד ממשלתי, שבמקום שאתה גר שם אתה מקבל שירותים, אתה לא הולך ומתנייד לך במקום שנוח לך. זה לא מה שאתה רוצה באמת. זה מה שאני רוצה באמת. אני רוצה שהרבנות תהיה גוף חזק.
שהוא יפסוק לך הלכות?
לא.
אז מה זה גוף חזק? מה זה הגוף החזק שאתה מדבר עליו? ממלכתי שאתה לא שואל אותו אף שאלה ואתה לא שומע בקולו, לא עושה כלום.
אז אני עונה לך, אם אני הולך להירשם לנישואין, אני חייב ללכת למשרד הרבנות שנמצא ביישוב שלי. גם אם אני הולך לבדץ, אני חייב להירשם גם ברבנות המקומית. אתם הרסתם את זה.
מה אתה תופס רישום טכני? תשאל אותו על שאלות הלכתיות. אם אתה רוצה רבנות, שאל שאלות הלכתיות, אתה שואל אותו. אתה מקבל פסיקה שלו, אתה מקבל משהו שלו.
רק רגע.
אז מה אתה מדבר?
רגע, אני אמרתי...
בוא נעשה סדר.
טלגרפית. אני אמרתי את דעתי לגבי העניין הזה. חוק צוהר הוא חוק שפוגע ברבנות הראשית. הסברתי למה. מי שלא הבין, לא יבין גם הלאה. מי שהבין, הבין. אני רוצה אבל טלגרפית, היות ואמרתי שאני מדבר על העניין הזה. אני רוצה שתדעו, אצלנו, אני מייצג את דגל התורה. אתם יכולים לראות את המצע של דגל התורה ואת התקנון שלה. התקנון שלה אומר שהבעלים של המפלגה זה מועצת גדולי התורה של דגל התורה. התקנון. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, לדבר מה שאנחנו רוצים. אמרתי לכם, אני יעדתי על עצמי ועל חבריי, לא עשינו דבר בלעדיהם, הם בעלי המפלגה. הם מחליטים מי יהיה חבר כנסת, הם מחליטים מי יהיה ראש עיר או חבר מועצת העיר או לא חשוב מה. הם בעלי הבית. היה דיון בבית היהודי, אני מתנצל שאני אומר על מפלגה אחרת. אבל נקמה שניסן אמר, והוא חבר טוב שלי, אני רוצה רק להעמיד את הדברים על דיוקם. היה דיון בבית היהודי. האם הרבנים קובעים עבור המפלגה? אני לא מגלה פה את אמריקה. וההחלטה הייתה שהרבנים כבודם במקומה מונח. וצריך אפילו להתייעץ איתם. הרבנים לא יקבעו למפלגה.
בכל מה שקשור לרבנים הם עקובים.
החליטו, אני
לא,
בכל...
הם לא יקבעו מי יהיה סגן ראש העיר באיזה מקום, שהרבנים שלך לא יודעים ולא מכירים.
חבר הכנסת סלומינסקי.
מה שאתה אומר...
אתה יכול לדבר מכירים. על הרבנים שלי מה שאתה
לא,
רוצה, בלאו הכי כבודם.
הרב צריך להגיד, כבודם
לא יפגע.
רגע,
שלי כבודם לא ייפגע.
לא ניברתי נגדם.
אני עשיתי מחאה על זה
נגדם.
כבר. אני עשיתי על זה מחאה כבר מההתחלה. הרבנים שלי מכירים. אני נמצא אצל הרב שטיימן שהוא שיהיה בריא. הוא יהודי שעבר את גיל המאה. אנחנו מדברים איתו על סגן ראש עיר במקום נידח. הוא יודע באופן חד להגיד בדיוק חוות דעת עליו. אין לכם, לא זכיתם לזה.
איך הוא
אנחנו יודע? איך? באיך?
אתם מספרים
אתם לא יודעים מה זה תמיד חכם וזקן ש...
זה עשיית
הדשמיים.
זה עשיית
אני אומר לכם, זה היה אצל הרב אלישיב, זה היה אצל הרב שח. ידע להגיד בדיוק, אתה לא יודע כמה. אתה לא יודע... לא, בגיל מאה לא. בגיל מאה לא.
על זה דיברתי מה קורה שם בחצר.
זה היה... חצר, חצר, תגידו, הכל טוב יפה, תקררו את האמבטיה כל הזמן, זה בסדר. אין לכם מה לענות, אז אתם מדברים נגדנו.
מה, לא? אני לא יודע איך הדברים התנהלו, באמת,
אתה יודע, ואיפה אתה יודע? שאתה בא לבקש ברכה מהרב קניבסקי ויש לך תמונה בלשכה שלך שאתה מברך אותך.
נו, מה זה קשור? מה זה שייך?
לא שייך, מאיפה אתה יודע? אני נמצא שם היום יום. אתה יודע?
בגלל זה אתה נמצא.
100%, בגלל זה אני נכנס, בשביל לשים תמונה בלשכה. אני אומר לך שהרב שח פרש בתשנון וו, הוא היה בשיא כוחו. לא בשיא כוחו הפיזי. הרב שח דרכו הייתה שהוא לא רק נותן הוראה, הוא מלווה את ההוראה. הוא אמר לי ללכת לכנסת. הוא אמר לי ללכת לכנסת. חזרתי, אז היה פילוג עם אגודת ישראל, היה סיפור שלם ביהדות החרדית. חזרתי אליו אחרי הדיון הראשון בכנסת. הרב שח, חיכיתי שהוא ישאל אותי מה היה, בקואליציה ולא קואליציה וכל הדברים. הוא שאל אותי ככה, אני גרתי באופקים. מספר לך סיפור שהיה. הוא אמר לי, תגיד לי, איך אתה נוסע מהכנסת לאופקים? אז אמרתי לו, ראשי ויש לי רכב, רכב. איפה התנ"ך בצהריים? הייתי צריך לתאר לרב שח את קומת הוועדות, אז עוד לא היה את האגף החדש, את קומת המליאה, את קומת החדרים, ואיפה אני נח בצהריים, למה? שאל אותי עוד הרבה שאלות, הרבה זמן. הוא שלח אותי לכנסת. הרב שח דרכו הייתה שאם הוא שולח מישהו, הוא מלווה אותו עד הסוף. והרב שח, אין זמן, אז אני לא רוצה לספר לכם, בגלל שאנחנו לא חסידים, אנחנו ליטאים, אבל אני יכול לספר לך סיפורי מופת על הרב שח. לא משנה. אצלנו, אנחנו, הציבור הליטאי, אנחנו מתווכחים עם גדולי התורה. אנחנו אומרים להם את דעתנו, הם רוצים לדעת. הם שומעים והם מצליבים עדויות. אבל ההחלטה אצלם, אצלנו היא קודש קודשים. בבית היהודי קיבלו החלטה. למה בורחים מהעניין הזה? הרבנים חשובים, אפשר להתייעץ איתם. מי שיחליט, איך אמרתם קודם, סגן ראש עיר באיזשהו מקום, החלטה אם מפנים את יהודה ושומרון כן או לא, המפלגה מחליטה, לא הרבנים. אצלנו הרבנים מחליטים האם מפנים את יהודה ושומרון, האם מדברים עם אובמה או לא מדברים, האם אנחנו הולכים לראש הממשלה להגיד לו את דעתנו, האם בתקציב אנחנו עושים כך או עושים אחרת, והאם סגן ראש עיר באום אל פחם זה יהיה ראובן או יהיה שמעון. מה דעתך? אני מתגאה בזה. אתם מתביישים בזה שאתם לא שואלים את הרבנים.
ניסן, אתה רוצה להשיב לו או שהרבנים רוצים קצת לשאול שאלות?
לא להשיב, אני חושב שרב צריך לדעת בדיוק ולפסוק בדברים שזה התחום שלו ואנחנו שומעים אותם. יש תחומים שלא קשור לרב, ורב...
השאלה מי מחליט על כך?
רבי עקיבא אמר...
מי מחליט, הרב או הפוליטיקאים?
רבי עקיבא אמר לבנו, אל תגור בעיר שראשי תלמידי חכמים, ששם לא יהיה לך לא את זה ולא את זה ולא את זה. יש תחומים, יש תחומים ויש תחומים. ואם אתה תנסה לתת לרב להחליט כל מיני דברים שהוא לא בתחום הזה, שלא בקיא בזה, ותעמיס עליו מה שנקרא...
יושבים כאן, חבר הכנסת סלומיאנסקי, יושבים כאן עשרות רבנים. מכל החוגים, אני מניח שעכשיו מה שאמרת עכשיו, אם אני אעשה כאן משאל, 100% נגדך.
לא, אני חושב... מה?
לא?
במפורש לא.
בנושא, לא, בנקודה האחרונה שעכשיו אמרת. מה, רבנים פה
יגידו להגיד, בעיר זרנוקה, מי יהיה סגן או חבר מועצה שהוא לא מכיר אותו ולא יודע עליו, וכל מה שהוא מקבל זה רק מהקרובים שכל אחד מספר.
מציגים בפניו את התמונה.
הוא שייך לשלו, מה אתה מדבר, על מה?
האמת היא שביהדות החרדית הרבנים קובעים הכל. בציונות הדתית לא, הם לא קובעים, זה הכל.
קובעים במה ש...
עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל קהל.
טוב, אני רוצה כמה רבנים שביקשו לשאול שאלות את חברי הכנסת, את משתתפי הפאנל שלנו.
רבותיי, אני ברשותכם, אני רוצה לא לשאול שאלה, אלא להגיד כמה מילים. א', אני רוצה להזכיר לכם שאתם לא בכנסת. ההתגוששות ביניכם פה היא צריכה להיות בסגנון קצת שונה. זה דבר אחד. סליחה שאני אומר מוסר. אנחנו לא באנו פה למליאת כנסת. אנחנו באנו פה לשמוע אנשים נכבדים שעומדים ומייצגים בכבוד את את ה, את התורה ואת 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 את היהדות הנאמנה, כל אחד לפי הבנתו, בצורה מכובדת, ולא לשמוע איך שאתם מדברים בכנסת. בכנסת דברו אחרת. חוץ מזה, בסוגריים, אני חושב שבכנסת גם ההתגוששות בין הציונות הדתית והיהדות החרדית יש בה סכנה, בגלל שאנשים נהנים מאוד מההתגוששות בין הדתיים שהתקוטטו ביניהם. אני חושב שטוב שתתקוטטו במסדרון ובמליאה תהיו חברים. אבל זה לא מה שרציתי לומר. השאלה, קודם כל לגבי חוק צוהר, עם כל הכבוד לניסן, ואני לא רחוק מהציונות הדתית, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה שלא שמעו לרבנות הראשית זה חוק צוהר. למה? ויש פה מכתב לרב משה גפני, ואני רוצה לתת לו את זה, וגם לניסן, רב ניסן, למה לא הצלחנו עד היום לרומם את שכרם של הבלניות ועובדי המועצות הדתיות שהוא בשפל המדרגה? מדברים על שכר רבנים, אני אולי מהרבנים שלפני 2006, אז אני ברוך השם מתפרנס בכבוד, אני צריך כל חודש לתת חצי משכורת לעובדים שלי? המצב הוא קטסטרופלי. והיום אם אתה רוצה, אתה בא לראש המועצה הדתית, אתה אומר בוא תוותר לי, תוריד לי 30% מהמשכורת, תיתן לעובדים, אי אפשר על פי החוק. אז אני רוצה להגיד לכם, זה בושה וכלימה שעובדי...
למי המכתב? ליושב ראש ועדת הכספים לשעבר או ליושב ראש ועדת הכספים?
הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, היות והוא היום יושב ראש ועדת הכספים, ואנחנו יודעים שהוא אדם מקובל בחוגים רחבים, אנחנו רוצים לברך אותו שיצליח. גם יושב ראש ועדת הכספים הקודם עשה עבודה מצוינת, אנחנו מעריכים אותו מאוד, ואני שוב חוזר על הצעתי, תתגוששו במסדרון ותהיו חברים במליאה.
הרב גפני.
הרב מה? הרב...
כץ. הרב כץ.
הרב כץ. קודם כל אני מקבל את תוכחת המוסר שלך. אני כל פעם מקבל על עצמי לדבר בשקט ולא מצליח. אני כל פעם מקבל על עצמי לדבר בשקט ולא מצליח. אני מקבל את המוסר הזה. רק סתם דרך אגב, היות ואני מבין קצת בגלל השנים, תאר לעצמך שלא היינו מתגוששים. היינו מצליחים להגיע לבירור העניין בנושא של הרבנות, או שהיינו מדברים יפה ככה והולכים כל אחד לדרכו סתם? אבל יכול להיות שהצער לא שווה בנזק המלך. התוכחה שלך מקובלת עליי. במסדרון, עזוב את המסדרון, תאמין לי, אני מתגושש על העניין הזה, ולא קניתי לי אף פעם שונא. אני מתגושש מאוד מאוד, גם בכנסת. בכנסת זה לא איזה אוטונומיה נפרדת. אני בסופו של דבר יושב עם כולם, ואני לא ירדתי לפסים אישיים עם אף אחד, וזה דבר שלא כולם מצליחים לעשות את זה. אבל אני מדבר בקול ואני צועק, קיבלתי את המוסר, אני אנסה לדבר יותר יפה, כנראה שאני לא אצליח, אבל בסדר, אנסה. לא, אני מבטיח, אני בסדר, אני באמת, הרבה מעירים לי על זה, בסדר, גם אשתי אומרת לי את זה, בסדר, מה לעשות, זה נכון. לא היינו מגיעים אבל לחקר האמת, והגענו לשמחתי לחקר האמת, זה בסדר. ניסן אמר את עמדתו, אני מכבד אותה, אני אמרתי את עמדתי ואני גם מכבד אותה, ואני חושב שאני צודק. אבל ביררנו את העניין, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. עכשיו אני רוצה לומר, אנחנו חיים היום כולנו, הציבור הדתי, גם הבית היהודי, גם ש"ס וגם יהדות התורה, אנחנו חיים בשלום ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה. זאת תמונת המצב. זה טוב, זה בסדר, לא שהחיינו, זה ישתנה בסוף. מה שקרה, ואנחנו לא יכולים לשכוח את זה, אני אדבר בשקט. מה שקרה בקדנציה הקודמת, שהבית היהודי חברו ליש עתיד ופגעו בנו, הרי אנחנו יחד, בכל אופן אנחנו כולנו אנשים דתיים שומרי תורה ומצוות, פגעו בנו בכל תחומי החיים שלנו, בילדים, במעונות, בגנים, בבתי הספר, בישיבות. אגב, לישיבות הציוניות הדתיות מצאו פתרונות. אנחנו נשארנו בשוקת שבורה, שאם זה היה ממשיך לא היינו יכולים לחיות בארץ הזאת. הבית היהודי חבר מסיבות שלו, הוא חבר ליש עתיד, הוא חבר ליאיר לפיד. מה רציתם שנעשה? שאפילו לא נתגונן? לא חשוב.
זה להזכיר אבונות ראשונים.
בסדר, אבונות, אני לא צועק. אבונות ראשונים צריך תמיד ללמוד, שלא יבואו אבונות אחרי זה. צריך ללמוד. המציאות הזאת הייתה מציאות שאנחנו בחיים לא היינו עושים את זה לציונות הדתית. אני הייתי יושב ראש ועדת הכספים. אורי אריאל היה באופוזיציה. ניסן לא היה חבר כנסת. לבית היהודי היה שלושה חברים.
עשיתם את זה בהתנתקות.
האיחוד הלאומי, אנחנו הצבענו נגד, אבל אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו. בסדר, אפשר להתווכח על זה, בסדר. מי שעשה את ההתנתקות, זה מי שקיים עם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. מי שחבר, זה כל הדתיים. כל הדתיים חברו לשרון, חברו במלחמה נגדנו, לשינוי, לטומי לפיד, לפגוע בתורה. הם עשו את ההתנתקות. ואנחנו בהוראה של הרב אלישיב, חמשת חברי יהדות התורה, היינו חמישה חברי כנסת, הצבענו נגד, לא רוצה לחזור לזה. זאת תמונת המצב. שכחתם את מה שהם עשו. אני שוכח מותח קו. היום אנחנו, צעקתי עכשיו, אני מתנצל.
דיבר בשקט.
אני מתנצל. היום אנחנו חיים יחד. אנחנו עובדים יחד, ואני מקווה שזה יחזיק הרבה זמן. יש לזה חשיבות אסטרטגית, לא טקטית. יש איזו חשיבות אסטרטגית. אנחנו, אחרי שביררנו כאן אצל הרבנים את הבדלי ההשקפה, אנחנו יכולים לחיות יחד. הם בהשקפתם, הם יחזרו בתשובה, ואנחנו אני חוזר בי. הם בהשקפתם ואנחנו בהשקפתנו, ואנחנו חיים יחד. אני מתחייב, אני קיבלתי עוד כמה מכתבים, בלי נדר, לטפל בנושא של שכר הבלניות. הייתה פגיעה בשנתיים האחרונות בשירותי הדת שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. אני אומר תמיד שיהדות התורה נמצאת בקואליציה, אין פגיעה במערכת החינוך, אין שום קיצוץ. אתם יכולים לבחון את ההיסטוריה, אין אפילו קיצוץ במוסדות להשכלה גבוהה. אני שמה לא אומר את ההסבר. ההסבר הוא, אני אומר פה, ואין עיתונאים, זה בגלל שאנחנו לא נוטים לפגוע בישיבות. אם לא פוגעים בישיבות, אי אפשר לפגוע במערכת החינוך. אין פעם אחת שיהדות התורה בקואליציה ויש פגיעה במערכת החינוך. אין דבר כזה. ולכן צריך להצביע גימל, בגלל שמי ש... לא, אסור לי להגיד פה.
לא מותר, אנחנו עושים בחירות. עוד רגע הוא יאמר הבית היהודי.
מישהו אמר לי שהוא הולך להצביע גימל, בגלל שעזרתי לו, וזה אמרת לו, תעשה לי טובה, עכשיו את תצביע גימל. תהיה בשקט, תבוא עוד כמה שנים, מתי שיהיה בחירות, אז תצביע גימל. המציאות הזאת שבה שכר הבלניות זה דבר נורא, ואני חייב לספר לכם סיפור, בגלל שאני עוד מעט צריך לצאת, ואני מסיים.
וגם ניסן.
אני, שרון היה ראש ממשלה. הוא היה שולח את ישראל מימון, היה מזכיר הממשלה, כשהייתי מדבר נאום אופוזיציוני וצועק בכנסת וזה, אז הוא אמר לו, תקרא לגפני, אני צריך לדבר איתו. למה? אל תנתק מגע עם האויב. אז פעם הייתי, נאמתי נאום אופוזיציוני, הוא קרא לי, ישראל מימון, ראש הממשלה צריך אותך דחוף, באתי אליו, הוא התחיל לדבר איתי על איך אוכלים צמחים, ואיך מגדלים זה, ואיך מפרזלים סוסים. מאוד דחוף, ראש הממשלה קרא לי. יום אחד אני בא אליו. זה היה בחודש אדר, לפני פסח. ואני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, תדע לך שהבלניות לא מקבלות כסף, בגלל שיש תוכניות הבראה, לא יודע בדיוק מה, לא מקבלות את המשכורת שלהם, שכר עלוב. ישראל מימון יושב לידו, הוא יושב מולי, הוא אומר, תקרא לי אילן כהן, היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוא קורא לי אילן כהן, הוא אומר לי אילן כהן, למה הבלניות לא מקבלות משכורת? אז הוא מתחיל להסביר לו, מה תסביר לי? תסביר לגפני. הוא אוכל בינתיים צמחים, תסביר לגפני. אז הוא אומר, אילן כהן אומר שהמועצות הדתיות הם לא עובדי מדינה, הם צריכות תוכניות הבראה, ולכן אין עכשיו משכורת. אמרתי לזה לראש הממשלה, אמרתי לו, תשמע, אני עושה לכם את זה בקצרה ומסיים. אמרתי לו, תשמע, אדוני ראש הממשלה, יעקב אבינו נפטר, רצו לקבור אותו במערת המכפלה. הגיע, הסברתי לו לאט כדי שהוא יבין. אמרתי לו, הגיע עשיו, והוא אומר, אני הבכור. אמרו לו, אבל מכרת את הבכורה. אז הוא אומר, בסדר, לפחות כמו פשוט, מגיע לי להיקבר במערת המכפלה, למה קוברים רק את יעקב? ואחים, מה עושים עם העשיו הזה? שלחו את נפתלי למצרים, ככה אני מספר לשרון, שלחו את נפתלי למצרים, שיביא את שטר הקניין שיעקב קנה את מערת המכפלה. לפתע מגיע...
חושים.
כן, אני אומר לשרון, מגיע הנכד של יעקב, קראו לו חושים, הוא היה חרש, הוא היה הבן של דן. והוא מסמן לדודים שלו, למה לא קוברים את סבא? מה הוא שוכב פה בביזיון? ככה מספר לשרון. אז הם אומרים לו, מצביעים על עשיו, לא נותן, לקח מבוטה, רוצץ את גולגלתו וקברו את יעקב. אומר שרון ככה, אומר לי ישראל, אומר לי ככה. אומר, תראה, אני כשהייתי בצבא, שרקו לי כדורים ליד האוזן, מאז אני חרש. ישראל, לך אליי לחדר, תביא לי את המבוטה, אני רוצץ את גולגלתו של אילן כהן. בסדר. באותה שנה שילמו לבלניות את הכסף בזמן. שילמו. מאז, במשך שבועיים, מתקשרים אליי עובדים ועובדות במשרד ראש הממשלה מכל האגפים. אחת אומרת לי ככה, הרב גפני, בטלפון, אתה יכול לתת לי את הטלפון של חושים בן דן ראש הממשלה, כל הזמן מדבר על זה?
טוב, הבטחת דבר תורה וקיבלנו.
לא, יש דבר תורה עוד.
יש דבר תורה. טוב, שנייה, קודם לכן הרי חבר כנסת סלומיאנסקי, רצית לומר על זה משפט?
באמת כמה...
כן, ממש בקצרה, אנחנו חייבים לסיים.
אז קודם כל אני רק אגיד שבאמת הבלניות, אני חושב שהן כבר תקופה ארוכה לא מקבלות משכורת ראויה, כך ש... זה שאני אומר, אז לכן כל ההסברים האלה זה לא... זה בעיה שצריכים לטפל בה, וזה לא חושים או אריק או משהו כזה. וכנ"ל, אם אתם באמת אומרים שאני לא ידעתי ששינו את המצב, באיזה שנה זה? ב-2000 של הרבנים.
2006.
זה לפני כמעט 9 שנים. נו, זה, איך אומרים, זה לא מעכשיו, זה לא מהדבר הזה. אז היו צריכים כבר מזמן לטפל בזה. לא יודע להגיד, אני אומר, היו צריכים לטפל בזה, זה מסכים. אני רק רוצה לסיים, כי כבר זהו, אני רוצה להגיד, אנחנו עומדים עכשיו י' ז' בתמוז, כבר ערב החורבן גם וכולי, אז רק צריכים לזכור את הגמרא. נגיד את זה, קודם כל צריכים לדעת למה היה חורבן, אז נדע למה הגאולה. ואנחנו זוכרים, הגמרא שואלת, מדוע בית ראשון נחרב? זאת אומרת, הגמרא, זאת אומרת, בגלל שעברו על שלושת העבירות הגדולות של שפיכות דמים ואיך אומרים, גילוי עריות ועבודה זרה בעיקר. למה בית שני נחרב? בגלל שנאת חינם שהייתה. שואלת הגמרא, הרי היו תלמידי חכמים עצומים ועסקו בתורה וכולי, אז למה נחרב הבית? אז אמרו, בגלל שנאת חינם. שואלת הגמרא, מה יותר חמור ממה? הסיבה של בית ראשון או הסיבה של בית שני? ואומר רבי יוסף שם, התשובה פשוטה, תסתכל על הבית. בית ראשון שנחרב בגלל, איך אומרים, עבודה זרה והכל וכולי, נחרב והלך ל-70 שנה וכבר נבנה. בית שני שנחרב בגלל שנאת חינם עדיין עומד בשממונו וכולי. לומר לך ששנאת חינם יותר קשה מכל הדברים האלו, ואתה יכול להיות עוסק בתורה בכל נימי נפשך והבית יחרב והכל יתמוטט. ואני חושב שאני חוזר עכשיו רק למה שפתחנו בהתחלה, בדיוק זה הנושא של, שדיברנו קודם, שדרך ארץ קדמה לתורה, את הנושא של אם אין קמח אין תורה, במובן של הדברי תורה שאמרתי את הדברים האלו, וכמה אנחנו צריכים להקפיד. ואתם יודעים מה, אולי נגיד עוד משהו
בקצרה.
כן, הנושא הזה רק, אבל אני אפחד להגיד אותו. שאלו, אני כל הזמן, זה אני כל הזמן חי את זה, אין לי מה לעשות, זה אהבת חיי. דרך אגב, דרך אגב, אהבת חיי זה, ואני עוסק בזה כמה שאני יכול.
הרב גפני, אולי במקום לדבר במסדרון תקבעו חברותה.
ניסן, ניסן, ניסן המעריך ביותר מבין כל חברי הכנסת ב-18, הוא עובר שני מניינים ביחד.
זה בגלל, זה הפור, זה בגלל שיש לי על כל כך הרבה דברים,
אז זה משנה, שידעו מה אני, זה
לא, אתה מגלה את חטאי ברבים,
לא חטאי אחד, נכון, אתה מכוון בתפילה, היית צריך לכוון גם.
שואלים, הרי כשאנחנו מברכים את החודש, אז אנחנו מברכים שאיננו חיים ארוכים וכו', ויש דבר אחד בלבד שחוזר על עצמו פעמיים, עירת שמיים. פעם אחת מברכים שתן לנו עירת שמיים ועירת חטא, אחר כך תן לנו עושר וכבוד, ואחר כך עוד פעם אהבת תורה ועירת שמיים. אז שאלו, למה פעמיים עירת שמיים? אז הבעל שם טוב ענה שתי תשובות. תשובה אחת, הוא אומר שאחרי הפעם הראשונה שאמרו עירת שמיים ועירת חטא, אמרנו תן לנו עושר וכבוד, שיש עושר צריכים עוד פעם לבקש עוד פעם עירת שמיים. אז זו תשובה בסדר. התשובה השנייה היא מפחידה, אבל אני אומר אותה פה רק כשאנחנו במעגל סגור וכו'. הוא אומר, מה זה הפעם, אחרי שאמרנו תן לנו אהבת תורה, צריכים עוד פעם לבקש גם שיהיה עירת שמיים. הוא אומר, זה הרבה, ואיך אומרים,
נכון.
כל אחד שיחשוב טוב טוב
צודק,
בעניין הזה, ולא חס, ואני אומר בנושא
נכון,
הזה, ולכן
נכון.
כמה זה חשוב, אני אומר, שכמה חשוב הדברים האלו, זה השנאת חינם, זה הדרך ארץ, זה כל הדברים האלו, שזהו.
אוקיי.
ולכן אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, אני אומר את זה שוב, לקבל על עצמנו, ואני... אולי פעם ראשונה ששמעו אותי אולי מגביר את קולי, בדרך כלל גם בכנסת אף פעם לא תשמעו אותי מגביר את קולי, לא במליאה ולא בוועדה, ואם פה נגררתי אז אני מתנצל, כי לא זו דרכי, מה שנקרא.
אני כבר התנצלתי גם בשמך.
כן, לא, אבל אני אומר, זה אתה התנצלת ואמרת שתמשיך, אז זה לא חזרה בתשובה. זה לא חזרה בתשובה. אני אומר, זה לא דרכי בדרך כלל, ואני לא יודע.
אבל אם אני אגרור אותך עוד הפעם, אז גם תצעק.
תלוי איפה.
טוב, בואו נסיים.
אז לכן אני אומר רק שאנחנו צריכים באמת, כסיום, לחזור לבדיוק מה שפתחנו, להקפיד מאוד, ולדעת שגם אהבת תורה, זאת אומרת, זה צריך להיות הדבר המרכזי בלימוד התורה, אבל זה חייב, חייב, חייב לבוא עם המידות של אברהם אבינו, עם כל הדברים האלו, ואם אז, אז נראה כולנו אחרת לגמרי. טוב, ושיהיה לנו רק, איך אומרים, אנחנו...
דבר תורה.
דבר תורה של הרב גפני, אני לא מבטא.
דבר תורה, אני חייב, לא, אקטואלי, לגמרי. פרשת השבוע, זאת חוקת התורה, אומר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. שבוע שעבר
לתוך המיקרופון,
מה אמרתי? בסדר, פרשת השבוע שקראנו בשבת, זאת חוקת התורה. בסדר, אומרת הגמרא, מספרת על דמה בנתינה, דמה בנתינה, שבאו חכמי ישראל לבקש ממנו, לקנות ממנו אבן לאפוד, והמפתח לכספת היה מונח מתחת מראשותיו של אביו, ואביו ישן. הוא אמר לחכמי ישראל, אני מצטער מאוד, אני לא יעיר אותו, והם הלכו, והגמרא שם מדברת על 60 ריבו שרצו לתת, יש שם אפילו מחלוקת, אבל הרבה כסף. לימים, הוא לא מכר לב, הפסיד את הכסף. לימים באו ונולדה לו פרה אדומה. באו אליו חכמי ישראל לקנות, הוא אמר, אני לא מבקש מכם יותר ממה שהייתם משלמים לי אז על האבן, וזהו. שואל בעל החידושי ערים, הוא שואל, למה אי אפשר היה למצוא פתרון על ידי זה שבפרקמטיה הוא היה מרוויח, אדם הבנטינה הזה היה מרוויח כסף כמו השווי שלה, מה פתאום פרה אדומה? אומר בעל החידוש הערים, אני ראיתי שאומרים את זה גם בשם הרבי מקוצק, אבל אני שמעתי את זה בשם בעל החידוש הערים. הוא אומר, היה כתרוג על עם ישראל. הכתרוג אומר שהגוי מקפיד על זה, על כיבוד אב, נולדה לו פרה אדומה, תדעו שהגויים בזה, מה שהם לא מבינים, הם לא מקיימים. אנחנו, זה מה שאומר בעל החידוש הערים, אנחנו מקיימים גם כיבוד אב, בגלל שזה מה שציוו אותנו. זה לא, הרי אנחנו ראינו אומה באירופה שהייתה מתורבתת כל כך והפכה להיות כמו חיית ג'ונגל מתי שהיה השואה. ראינו שאם זה לא בא מתוך יראת שמיים, מה שדיברת, מתוך ציווי של הקדוש ברוך הוא, כל דבר אנחנו עושים מה שמצווים אותנו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה אלה מסיני, יפה אלה מסיני. דברים שאנחנו מבינים זה מסיני, אני הייתי יכול להאריך, אין זמן, צריך לסיים. הכל נעשה בציווי, גם דברים שאנחנו מבינים. אנחנו שואלים ומצווים אותנו גם בדברים שאנחנו חושבים שזה לא עניין של הרבנים. אנחנו עושים מה שמצווים אותנו בדברים מובנים מאליהם, בדברים שאפשר להבין אותם חברי הכנסת לבד. אנחנו עושים את מה שמצווים אותנו גם בפרה אדומה, גם בכיבוד אב, וגם בדברים שלכאורה הם לא נושאים של הרבנים. הכל אנחנו עושים מה שמצווים אותנו.
רגע, מותר לי אולי בשם
גם על זה אתם מתווכחים?
לא, זכר צדיק לברכה, להגיד משהו על הנושא של כיבוד אב.
כן, בקצרה.
אני אשאל את השאלה, הרי ההורים נותנים כל כך הרבה לילדים, אז באופן טבעי היה צריך שהילדים, אומרים, יכבדו את ההורים יותר. הילדים כמה הם נותנים להורים? לא הרבה. ובכל אופן במציאות אנחנו רואים שההורים אוהבים כל כך את הילדים והילדים פחות. כן, אז יש הסבר, הרב דסלר, עם הנושא של נותן ומקבל, מי שמכיר ומי שזהו. אבא זכר צדיק לברכה, אבי אמר לי, שמע מהרבה, הרבה זה רב ברובר, כן, ששמע מהרבה זה רב חיים, שאמר כך, בכל דבר, קדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא ברא בו כבר עם התכונות שישנם. אז האדם הראשון, היה לו בנים, אז היה לו את התכונה של אהבת בנים. לאדם הראשון לא היה אבא. ולכן לא היה בטבע לקבל את ההורים. ולכן, איך אומרים, היה צריך להדגיש, ולהדגיש עוד פעם, דבר שלכאורה היה צריך להיות ברור, אבל מחר וזה לא היה בטבע של זהו, צריך להדגיש ולהדגיש את הכיבוד אב ואם, כי לא היה לו הורים.
תודה רבה לחבר הכנסת הרב משה גפני, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, תודה גם לעורך עיתון משפחה הרב משה גרילה כשהיה איתנו ושמענו אותו בתחילת הפאנל, והרב ישעיהו הדרי נשיא ישיבת הכותל. תודה רבה לכם.
אני מתנצל בפני מי שהרגזתי אותו, אבל זה אצלי קורה הרבה.
תודה רבה לכם, שבת שלום.